וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה. מי עשה?
השם.
השם כמובן. איך אני יודע שזה השם? כתוב בסוף הפסוק, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. עכשיו, מה עשה השם? הוא עשה אלוהים למשה, כלומר הוא הפך את משה לאלוהים, כמו שכתוב, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן כוח של משפט בידיו של משה, הוא עשה אלוהים למשה. ומה הוא עשה מעם ישראל? מה הקדוש ברוך הוא עשה מעם ישראל? את עמו, כן? ולישראל עמו. פשוט. ואיך הוא עשה את ישראל לעמו? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זה אם כן הפשט הברור של מה שכתוב בפסוק הראשון. כן, אנחנו פוגשים כאן אישיות, יתרו, ששומע על המעמד המרומם שזכו לו משה וישראל, והוא בא. הוא בא, הוא מצטרף. אגב, זה לא פשוט. מדוע הוא מצטרף? מדוע הוא בא? בפשטות, מסוגל להצטרף לעם ישראל אדם שמסוגל לשמוע. למה? וישמע יתרו, ולכן הוא בא. מי שיש לו כישרון של שמיעה, סימן שהוא קצת יהודי. הרי זה מה שהתורה אומרת, שמה ישראל, אם אתה שומע, סימן שאתה מי שמדברים אליו, אתה ישראל. ואז אפשר ללמד אותך, השם אלוהינו, השם לך. ולכן, זה לעומת למשל אומות העולם, שהם בקיאים מאוד בחוכמת הראייה. כן? תיאוריה ביוונית, זה מילה שפירושה לראות. תיאטרון, מקום שהולכים לראות בו. כן? ואילו בישראל, כשמדברים על יסודות האמונה, אין אנחנו מבקשים לראות, אלא עד רבה. סוגרים את העיניים ואומרים שמה. כן, מי שיש לו סגולה, מסוגלות נאמר, לשמוע, סימן שהוא יכול להידבק בעם ישראל, וישמע איתו. לכן חז"ל תמיד שאלו, מה שמוע שמע ובא להתגייר. ואז יש תשובות, כן. נפלאות. אין, הראינו נפלאות. אבל זה נאמר על שינויי הטבע, שזה ניתנים לראייה. כן? אבל ברגע שמדובר על יסודות האמונה, אנחנו מדברים בלשון של שמיעה. כן? מסוכן מאוד לראות. אמנם לא תהיה שמיעה טובה מראייה, אמרו רבותינו. לשמוע זה פחות טוב מאשר לראות. זה נכון ואידיאל. אלא שבמציאות הראייה גורמת לנכות מחשבתית. ברגע שאני רוצה לראות, יש סכנה של הגשמה, יש סכנה של עבודה זרה. לכן בעולם הזה אין אפשרות לראות. אתה רוצה לדבר על אמונה, אז שמע ישראל. כשאתה מסוגל לשמוע, אז אתה גם תזכה לראות עין בעין לעתיד לבוא. עין לא ראתה, אלוהים זולתך. יעשי למחכה לו. בינתיים אנחנו שומעים, ומי שמסוגל לזה, במקום להסתפק בראייה, כמו עובדי עבודה זרה, הוא יתרו, ולכן הוא יכול גם להצטרף לעם ישראל. כן, וישמע יתרו, כן. במעמד הר סיני שמעו כל דברים אתם רואים, כל דברים אתם שומעים,
רואים את הקולות.
הוא שאל את זה עכשיו. אני עכשיו עונה על השאלה. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. זה פסוק מפורש בספר דברים, פרשת ויתחנן. זולתי קול, אז מה זה רואים את הקולות? פשוט. בשעה שאתה נמצא במעמד הנבואי אתה יכול לדבר על ראייה. כי בשעה שאתה מתנבא, אין שום סכנה של עבודה זרה. לכן אתה יכול לדבר על ראייה. כשאתה מדבר על מה שהיה, וזה מה שעושה משה בספר דברים, הוא אומר, לא ראיתם כלום. רנדן? כן. כי כל ראייה מקטינה. ראייה מגדירה. אני אומר ככה, כשאני רואה משהו, מבחינה פסיכולוגית, אני כולל את הדבר בתוכי. למשל, הדבר נמצא רחוק, ואני על ידי ראייתי תופס אותו. זה נגיד, ככה הנפש של האדם מגיבה לראייה. מה שאין כן בשמיעה, אני מוכרח לתגובה נפשית של ענווה. כיוון שאני שומע, אני תלוי במשמיע. כן? ולכן אינני סוגר את המסר הבא אליי בהגדרות ידועות. זה הכוונה של השמיעה. כן. זה עניינו של יתרו, אישיות שבא להצטרף לעם ישראל. מתי הוא בא להצטרף אלינו? הדבר הזה איננו מבורר כל כך בכתוב, ובזה רבו הפירושים. על כל פנים, ברור שהתורה כתבה את זה לפני מעמד הר סיני. כלומר, הדבר הזה בסדר הספר מובא לפני מעמד הר סיני, למרות שכפי הנראה מצד הפשט, כל זה קרה אחרי מעמד הר סיני. אם כן, נשאלת השאלה, למה זה כתוב לפני? הוכחה שזה קרה אחרי מעמד הר סיני, יש ברבי אברהם אבן עזרא, משהו מאוד מעניין. רבי אברהם, יתרו, הוא הציע למשה למנות שופטים, ידוע. הציע למנות שופטים. ומשה מספר את זה עוד פעם, בספר דברים. לפני מותו, הוא אומר לעם ישראל, אני שמתי עליכם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. ומשה מספר מתי זה קרה. מתי זה קרה? השם אלוהינו דיבר עמנו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו לכם צפונה, והוא הר האמורי. כלומר, מינוי השופטים היה סמוך לעזיבת הר סיני. כמה זמן ישבו ישראל בהר סיני? שנה. זאת אומרת שיתרו בא ונתן את העצה לשים שופטים ומשה שמע לו, זה היה בערך שנה אחרי מעמד הר סיני. במיוחד שאנחנו רואים בפרשת בהעלותך שיתרו עוזב את העם בשעה שהם עומדים לעזוב את הר סיני. פרשת בהעלותך, חובב בן רעואל, כלומר יתרו, מבקש לשוב לארצו. אגב, גם בפרשת יתרו כתוב שיתרו נשאר מעט זמן, ויהי ממחרת בואו הוא מציע למשה את מה שהוא מציע, ואחר כך הוא הולך וילך לו אל ארצו. וכן, כל הסיפור הזה היה סיפור קצר מאוד שקרה אחרי שהמשכן כבר היה. זה מסביר אגב מה שקורה שיתרו מביא עולה וזבחים לאלוהים, כן? משמע שיש שם המזבח כבר מוכן, לא הקימו מזבח חדש לצורך העניין. כן,
גם שמשה פגש
אותו
בפעם הראשונה,
הוא
גם לא היה
בעצור עם כן, הוא היה
מה?
יתרו? במדיין, במדיין הוא היה. כן, כתוב מפורש. ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא עד הר האלוהים חורב. זה לא היה בהר האלוהים שפגש את זה. רק הפנים, כן, התורה מספרת לנו את הסיפור הזה המאוחר, מקדימה אותו לפני מעמד הר סיני. מה ראתה התורה צורך לספר לנו את הדבר הזה? ידועים בזה כמה תשובות, נגיד בקצרה. האור החיים אומר שדבר בולט מאוד אצל היתרו הזה זה שהוא חכם. הוא יודע לייעץ למשה רבנו הקמת מערכת משפט, מערכת שלטון, הייתי אומר, סדרים חברתיים, דברים שמשה מצד עצמו לא חשב עליהם לכאורה. משה לא חשב על זה, והיתרו אומר, תראה, כדאי לעשות. אם כן, היתרו הזה הוא חכם מאוד, יותר ממשה. ללמדך, אומר רבינו האור החיים, שלא בגלל שעם ישראל חכם מכל העמים השם נתן לו את התורה. הראיה, יש חכמים יותר גדולים בין הגויים. והרב ציודה היה מוסיף, וייתכן גם שיתרו יותר צדיק ממשה, יותר צדיק מכל העם ישראל. לא מפני שאנו צדיקים מכל העם, השם בחר בנו. כי אם השם היה בוחר בנו בגלל שאנחנו צדיקים, אז ברגע שאנחנו לא צדיקים, אז השם מואס בנו, כבר איננו בוחר בנו. והבחירה שלנו היא מפני שהשם הבטיח לאבותינו, נשבע לאברהם, יצחק ויעקב, לבחור בזרעם, נקודה. כלומר, לא משנה אם צדיקים או לא צדיקים, זאת היא סגולה העוברת באומה מדור לדור. ולכן התורה דווקא הקדימה את בואו של יתרו, החכם והצדיק, למעמד הר סיני, כדי למדנו שאף על פי שאנחנו יודעים שהוא קיים, לא מפני זה עם ישראל נבחר. יפה. אבל מדוע דווקא הגוי הזה? כן? מן הסתם שאנחנו באנו במגע בהיסטוריה שלנו עם עוד כמה גויים חכמים. והתורה לא הקדימה את הסיפור שלהם במעמד הר סיני. למשל, בימי משה היה עוד חכם אחד, בלעם, אחד מגדולי חכמי אומות העולם. התורה לא סיפרה את הסיפור שלו לפני מעמד הר סיני. היה עוד חכם אחר בימי משה, איוב. גם איוב, התורה לא סיפרה את הסיפור שלו. דווקא יתרו. יש כנראה ביתרו משהו מיוחד. הוא סוג של זהות שעומד על הגבול בין ישראל לעמים. מעניין, יש כאן מקומות שיתרו נקרא בשם קין בתנך. קין, קין או קיני. או קיני, גם קין. גם קין. מה? קוף יוד נון. כן? מה? כן, יש את חבר הקיני, כן, וכולי. כלומר, הקיני, כלומר, זה אישיות שדומה קצת לקין הראשון, כן, ידוע, הבל וקין. קין זה מישהו, זה מין דמות כזאת אנושית, שאם הוא היה משתדל, הוא יכל להיות נושא צלם אלוהים בהיסטוריה. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא? אם תטיב, זאת. אם לא תטיב, לפתח חטאת רובד. אם כן, יש תמיד איזה מין זהות גבולית בין ישראל לעמים, נקראת קינית. לא במקרה, אגב, אלה שמעריצים את יתרו בימינו, נמצאים בדרך כלל במשמר הגבול. בגבול בין ישראל לעמים. זה כנראה לא, לא כל כך מקרי הדבר הזה. לכוונים, הראשון שנגיד הדגיש את הנושא הזה זה רבנו אברהם בן עזרא, שוב, ששואל מדוע הסיפור של יתרו הובא כאן. הוא אומר פשוט, הקינים, לפי מה שידוע לנו בספר שמואל, ישבו בין העמלקים. זה ידוע בספר שמות, בספר שמואל, שאול יוצא למלחמה נגד עמלק, והוא פונה אל הקיני שיושב בתוך העמלקי, שולח שדר מיוחד, הוא מבקש מהם לצאת משדה הקרב כדי שהם לא יהרגו יחד עם כל העמלקים. כן, כי אומר, אתה עשית חסד עם בני ישראל בצאתם ממצרים, והכוונה להיצא של יתרו, ולכן אני לא רוצה להרוג אותך, צא מן העמלקים. ומדוע זה כתוב כאן? כי בדיוק לפני כן התורה אמרה לנו, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. כלומר, עם האומה העמלקית יש לנו חשבון ארוך, והקינים יושבים בתוכם, אז אולי מפני אוי לרשע אוי לשכנו, ולכן כיוון שאתם יושבים שם באמצע שדה הקרב גם אתכם נהרוג. לא, התורה אמרה, יש להבחין בין גוי לגוי, יש קליפה עמלקית בין האומות, ובתוכם יש כמה צדיקים, אותם אל תהרוג, הקינים האלה. זה החשבון, ולכן זה הובא סמוך אחד לשני. אגב, יש להניח, אם נלך לפי הדעה האומרת שיתרו בא לפני מתן תורה, יש גם דעה כזאת בחז"ל, זה כנראה גם דעת רש"י, יש לומר שיתרו בא לעם ישראל עם כוונה נוספת מאשר סתם ככה להידבק בעם ישראל. ידוע שיתרו הוא זה שלימד יידישקייט למשה רבנו, כן? הפך אותו ממצרי עובד אלילים, הפך אותו לנביא של אלוהי אברהם. ואיפה משה למד את כל זה? אצל יתרו, היושב במדיין. מדיין אומה מבני קטורה, אשת אברהם. אם כן, עכשיו, יתרו יודע שהחניך שלו, מהישיבה שלו, נשלח על ידי ההשגחה כדי להוציא את ישראל ממצרים. זאת עבודה לא קלה, אבל סך הכל זה מתאים לתלמיד של בית המדרש של יתרו. זאת עבודה סך הכל של שחרור לאומי. זה עוד לא תורה. יתרו אומר לעצמו, טוב, התלמיד שלי שמעתי שהוא עבד טוב, מה שהשם שלח אותו לעשות הוא עשה, עכשיו אני אבוא בשביל השלב העיקרי, אני בא לתת את התורה לישראל. יש להניח שזאת הייתה הכוונה של יתרו, שחשב באמת ובתמים שהוא זה שנבחר כדי ללמד את חוקי האלוהים לעם ישראל. לכן גם כשהוא מגיע למשה, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא בא, הוא מלמד הלכות למשה. ואתה תחזה לכל העם, אנשי חיל וכו' וכו'. הוא אומר, הוא מלמד ללמד אותך תורה, מתחיל את הפרשה הראשונה ללמד אותו, הלכות סנהדרין.
איזה תורה הוא יודע?
הנה, הוא יודע את התורה החברתית. כנראה שהוא לא ידע יותר מזה בשלב הזה. לא, זה פשוט, ברור, יתרו הוא חכם בענייני בן אדם לחברו. וזה, וייתכן שהוא סבר שכל תורת השם היא בתחום הזה של בן אדם לחברו. ולכן הייתה לו כנראה הפתעה גדולה כשהתברר לו שזה לא הוא שנותן את התורה. כלומר, פלא גדול, למה לא יתרו? מה, מה רע ביתרו? כנראה שהתורה זה לא מספיק לחשוב שזה יהיה בן אדם לחברו, יש עוד כמה תחומים נוספים שצריך להוסיף, כגון בן אדם למקום ועוד בן אדם לעצמו. אלה הם שלושת התחומים שהתורה מטפלת בהם: בן אדם לחברו, בן אדם למקום, בן אדם לעצמו. ידוע בימיו של יתרו בימי משה היו שלושה חכמים בשלושת התחומים האלה. כן, יתרו היה גדול בבן אדם לחברו, ובלעם גם הוא היה גדול כמשה, ואפילו יותר ממשה, כמה דברים. היה מומחה לעניינים של בן אדם למקום, נופל וגלוי עיניים אשר מחזה שדאי חזה. והיה עוד אדם שלישי שהתעסק הרבה מאוד בשאלות של בן אדם לעצמו, קראו לו יוב. כן? שלושתם היו במועצה שיעצה את פרעו מה לעשות כשמשה נולד, ככה אומר המדרש. ירוש הדבר ששלושתם ביחד מסבירים את תכונת האישיות של משה. זה גם מסביר מדוע דווקא משה הוא זה שנותן את התורה ולא מישהו אחר, כי הוא מסוגל להיות בבת אחת שלושת האנשים האלה כאחד. כל הזמן שמדובר רק על תחום אחד, זאת לא תורה מן השמיים. למשל, תורה חברתית יפה כמו זו של יתרו יכולה להיות לא מן השמיים, יכולה להיות מן הארץ. תורה אקזיסטנציאליסטית בסגנון של איוב, גם זה יכול להיות משהו אנושי. ואפילו תורה של בן אדם למקום כמו של בלעם, לא צריך להיות, לא צריך לקבל תורה מן השמיים כדי להמציא דת מיסטית התגלותית, נאמר. כן? אפשר להיות בלעם, בן אדם. רק מי שיש לו שלושת התכונות האלה כאחד, הוא יכול לגלות תורה מן השמיים המאחדת את שלושת הדברים האלה. אנחנו עוד נראה את זה במהלך עשרת הדיברות, איך הדבר הזה נתברר. רוצה להוסיף עוד משהו אחד לגבי יתרו, האיש הזה, האיש הזה. חז"ל אמרו לנו, אני כבר ציינתי את זה בפרשת שמות, שהוא עבד 70 סוגים של עבודה זרה בבת אחת. וזה צריך להיות אדם גדול בשביל זה. כי כדי לעבוד עבודה זרה, זה לא כל כך קשה. מה סך הכל? לא עובדים עבודה זרה, יש אדם שעובד לי שני סוגי עבודה זרה, שלושה סוגי עבודה זרה, כן? הוא אוהב גם את זה וגם את זה וגם את זה, כן? הוא מוצא חן בעיניו קצת פה קצת שם. 70 סוגים של עבודה זרה בבת אחת, זה כבר מסובך מאוד. צריך בשביל זה כוח עצום. בכלל, איך לא להיות מפוזר האישיות בגלל זה, כן? כל יום לעבוד לאל אחר, איך אפשר? כן? או באותו יום לעבוד לכולם. זה ברור שיתרו הוא אדם המאמין בייחוד השם. הוא מאמין באל אחד, ולכן הוא עובד לכל העבודה זרה ביחד. הוא רואה אחדות גמורה בכל. זה ברור. וזה מה שהוא אומר במפורש למשה בפרק י"ח, פסוק י"א: "עתה ידעתי כי גדול השם מתוך כל האלוהים." הוא אומר, כן, הוא אומר, גדול השם מכל האלוהים, אבל מתוך כולם, כן? עד אז?
עד אז, אז הוא לא היה מאמין בייחוד.
הוא היה מאמין בייחוד בתוך האלוהים. כן? איזה מין פנתאיסט כזה. כן? הוא מבחין בכל מכלול הכוחות שבבריאה, ומזה הוא שואב את חייו הרוחניים. עכשיו הוא גילה את הממד הטרנסנדנטלי, כמו שאוהבים לומר, זאת אומרת שיש מישהו שהוא מעבר לכל זה, שהוא כולם. את השם מכל האלוהים. לא, מה אומר הנביא? השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. כן, כמו שאותו יהודי מאמסטרדם חשב שכל האלוהים זה השם, כלומר כל הכוחות ביחד זה האלוהים. לא, השם הוא כל האלוהים. זה מה שהתברר לו, שיש מקור אחד בכולם. לא כתוב מי כמוך באלוהים, באלים כתוב. מה זה היה? מה השאלה?
לא, זה לכאורה גם כן שיש אלוהים ויש אלים ויש אחד שהוא...
כן, כמו שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. על פניי. לא? כן. כן. טוב, יש כמה דעות בזה, לגייר את בני עמו וכדומה. הוא שב לארצו מפני שהוא שומר על, על הממד הזה, האמצעי, הגבולי בין ישראל לעמי. הוא יתרו, הוא יותרת, תוספת. זה כל עניינו. זה זהות אידיאלית, זה הייעוד שלו. כן? כלומר, כל אדם יש לו את התכלית שבשבילה הוא קיים, ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה בשבילו. כן? שאם, כי אם הייעוד של כולם היה להיות אותו דבר, אז היה מספיק בן אדם אחד בעולם. ההוכחה שיש כמה ייעודים זה שיש הרבה בני אדם. כמו שאומרים בתפילה של יום הכיפורים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, מסביר הרב קוק, עד שלא נוצרתי, לא היה כדאי שאבצר. כי זה עוד לא היה הזמן שלי למלא את הפילים. בסדר?
מאוד
התפעלו
מן הישיבה הזה
של הדיבוטי
הזה שהיה אחד מן
הנציגים
של
עם
ישראל.
כן, ברור. צריך אחד כזה. מתוך כל המצב הזה אנחנו יכולים לעלות על מעמד הר סיני. כלומר, מעמד הר סיני איננו מאורע שבא ללא שום רקע, אלא עד רבה יש לו רקע. הרקע שלו זה יתרו. יש איזה קבוצה של טיפשים בעולם המכונים בעלי ביקורת המקרא, או ארכיאולוגים וכדומה, שהם מאוד צריכים להראות, הם אומרים ככה, את המקורות, איך אומר את זה, המקורות בתרבות הכללית להיווצרות המונותאיזם העברי. פירוש הדבר, אל תחשבו שתורת ישראל זה צמח סתם ככה, יש רקע. ואנחנו יכולים ללמוד את תולדות העמים העתיקים, ואנחנו נראה לכם שהכל כתוב שם. והתורה היא בעצם התפתחות מסוימת במהלך כל ההתפתחות התרבותית הגדולה הזאת. עד כאן דברי שטותם. יש בעיה אחת, שגם חז"ל אומרים את זה. למשל, שם הוויה, י' כ' ו', מאיפה משה למד את השם הזה? זה היה כתוב על המטה, נכון? על מטה האלוהים היה כתוב שם השם. ומאיפה בא המטה הזה? המדרש אומר. היה, המטה הזה היה עץ, נטוע בגינה של יתרו, ויתרו אמר, מי שיצליח לעקור את העץ הזה, גיסה את ביתי, אף אחד לא יצליח לעקור, בא משה, עקר מי המטה, כתוב עליו שם הוויה. בסדר, זה משתלשל, אבל מה פירוש הדבר הזה? שמשה, גואלם של ישראל, צריך ללמוד את שם, אלוהיו הוא מבין העמים, מן המעולים שבעמים. פירוש הדבר, שהתורה לא ניתנה סתם, היא ניתנה על רקע של התפתחות היסטורית תרבותית נתונה. כן? למשל כתוב, ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו זכאי לכך. מי זה דורו של יעקב? מה? אז זה הדור האחריו. זה הגויים. פירוש הדבר, שאם ניתנה תורה בימי משה, על ידי משה, סימן שדורו זכאי לכך. מי זה דורו? גם כן העמים. כלומר, זוהי זכות לאומות העולם שהגיעו לדרגה כלשהי מבחינת המוסר והתרבות, שעשתה אותם ראויים שהתורה תינתן לישראל. וזה הרקע שאותו מספר את התורה בפרשת יתרו. פשוט. כן? בדיוק. מתוכיות כל העמים בחר קצת מכל עם, עשה מזה עם ישראל. כי הם, זה שטותם, כי הם חושבים שבזה הם סותרים את האמונה. והם אינם מבינים שהם מעמיקים את האמונה. כן, ברור. מה ששטות שהם חושבים שזה אנושי. כן, זה אלוקי. אבל האלוקי הזה הוא תורת האדם. זאת תורת האדם, אומרת את התורה. כן. כן, כן, בדיוק. כן, כן. בכל דור של התעלות יש קטרוג ונפילה של הקליפות. זה דברים נזמין, כן. טוב, לגופו של עניין, מגיעים למעמד הר סיני. כאן יש הפתעה גדולה, הייתי אומר, לעם ישראל. טוב, אני רוצה עוד נקודה אחת בקשר ליתרו. בכל נכון שיתרו הוא חכם, כן? אבל הסברה שלו היא סברה פשוטה. הוא אומר למשה, נבול תיבול, כן? פסוק י"ח בפרק י"ח, נבול תיבול גם אתה גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשוהו לבדך. משה לא חשב על זה שהוא לא יכול לשפוט מיליון אנשים לבדו. הוא לא חשב על זה. מה? הוא יכול, הוא חושב שהוא יכול, אז למה הוא לא אומר ליתרו, אז אני כן יכול? הוא שומר לי דברי חותנו. בנבואה נאמר לו.
משה
צודק או שיתרו צודק?
לא, משה מצידו, הוא הייתה לו את הכוחות, כי הייתה לו, מה שלא הבין פה זה שאצל משה הייתה...
היו כוחות,
אז... הצבעה אלוקית יותר מאשר יתרו בעצמו, זאת אומרת הוא היה כבר בממד אחר, אבל הוא שמע את קולות, זה היה קול השם, הוא הבין שדרך יתרו, אז נאמר לו...
שהוא לא יכול.
לא, לא שלא יכול, שצריך שהסדרי... המשפט יהיו ככה
מוגנים במשרד, שתהיה... משה יכל לחשוב על זה לבד, אני אגיד לך יותר מזה. משה כידוע גדל במצרים, והחברה המצרית מבחינת הארגון החברתי זה היה סופר. אז ודאי שהוא צריך לחשוב על זה, כן?
משה הוא לא נצחי, אחרי משה יש...
כן, אבל הוא מציע שכבר בימי משה זה יהיה ככה.
כן, כי זה מישהו צריך לעלות את
זה
לפי הנבואה.
זה לא מה שאומר, נבול תיבול גם אתה, גם כל העם הזה. הוא לא אומר מי שיבוא אחריך, כן? אלא התשובה היא פשוטה מאוד. מה רצה משה? משה סלד מכל התרבות המצרית. פירוש הדבר, במצרים המערכת המשפטית בנויה באופן כזה, מערכת השלטון בנויה באופן כזה, שאין שום יחס פרסונלי בין המנהיג לבין הנשפטים. כן? כלומר, יש שופט אמנם, אבל השופט הוא רק חלק מן המערכת. כלומר, מה ששופט אותי זאת המערכת, לא האדם. ומשה רצה לפרוץ את זה. הוא אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. הם לא באים רק למשפט. על ידי זה הם רוצים לשמוע את דבר השם, ולכן מוכרחים לוותר על כל המערכות השלטוניות האמצעיות בין המנהיג לבין האומה. מה אמר לו יתרו? אבל אי אפשר. אבל יש פתרון, אנחנו נקים מערכת משפט שבה היחס האנושי יישאר. איך? אתה תחזה את זה, אנשי חייל, נבונים, שונאי בצע וכו'. אנחנו נשתדל, זה פחות טוב, אבל נשתדל שבתוך המערכת האינפרסונלית הזאת עדיין הממד האנושי נשאר. אז משה עושה את זה כדי להראות מהי הדרך האמיתית, שזה לא טוב שיש מערכת. נכון, צריך להציב אידיאל, אחר כך כשיורדים אל המציאות האידיאל נשאר. אותו דבר, תדעו לכם, זה לא טוב שיש מלך, אבל צריך מלך. אז אם אתם יודעים שזה לא טוב שיש מלך, אז אפשר גם לשים מלך. פרק י"ט, פסוק א', מעמד הר סיני. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מתוארת לנו חניה של בני ישראל בשני הפסוקים הראשונים. עכשיו, אם אתם שואלים יהודי שעכשיו יוצא מארץ מצרים ואומרים לו, מר יהודי, אתה עכשיו מגיע להר סיני, מה כוונתך לעשות פה? התשובה היא פשוטה מאוד, זאת תחנה בדרך לארץ כנען, נקודה. זה מה שהם יודעים. משה מעולם לא גילה להם יותר מזה.
וכל הדיון
שהם פרעות,
עם פרעות,
עם פרעות, זה משהו אחר?
ואף אחד לא ידע את
כל הסיפור? לא, זה בן משה. בדרך, כמובן, יש תחנות. אי אפשר כל הזמן ללכת. יש תחנות. אחת התחנות, אחרי מלחמת רפידים, זה הר סיני. שם יש גילוי של אחדות נפלא, כן? ויחן שם ישראל נגד העם, כאיש אחד בלב אחד. אבל על כל פנים, אין מצד עם ישראל ידיעה ברורה שבמקום הזה יקרה משהו מיוחד. מה קורה בפסוק ג' ומשה עלה אל האלוהים. כלומר, הוא יודע שהמקום הזה הוא מיוחד, פה יש מאורעות מיוחדים שצריכים לקרות, הוא עולה אל האלוהים. ויקרא אליו השם מנהר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים ומכל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כלומר, עכשיו אתה תלך, תגלה להם בשביל מה הם באו לפה. הם באו לפה על מנת לקבל משימה אוניברסלית של תיקון העולם. כלומר, יש פה רוחניות. כן, יש פה רוחניות, שזה מין משימה רוחנית אוניברסלית של תיקון העולם, בסופו של דבר הכוונה לקבל תורה, כן? ממלכת כהנים וגוי קדוש. לך תגיד להם את זה. התגובה המיידית של עם ישראל היא, זה לא נכון, אלה ממצאות שלך משה, זה פילוסופיה פרטית שלך. איפה זה כתוב? פסוק ז', ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. כן? לא מה שאתה מספר. השם דיבר שהוא יביא אותנו לארץ ישראל. מה אתה מתחיל לספר לנו סיפורים? לא מאמינים לך. כל אשר דיבר השם נעשה. וישם משה את דברי העם אל השם. פשוט אומר משה, הנה הם לא מאמינים. ויאמר השם אל משה, טוב, אז יש פתרון, הם לא מאמינים, אז אני אדאג לזה שהם יאמינו. הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. זה הראיה שבפסוק הקודם הם לא האמינו. לפני כן אגב הם האמינו בקריאת ים סוף ויאמינו בשם ובמשה עבדו, כן. אז מה זה הפסוק הבא? ישמע העם מדברים עמך וגם בך יאמינו לעולם. אבל מה זה יאמינו? גם בך יאמינו. משמע שהם לא מאמינים. תראו את דברי רש"י על פסוק י', מי שיש לו רש"י. על פסוק ת', סליחה. פסוק ת', איפה שכתוב את דברי העם. תשובה על דבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. מה זאת אומרת אינו דומה שומע מפי שליח לדומה מפי המלך? למה זה לא דומה? אז מה אם לא רואים? למה זה לא דומה? לכאורה השליח בא ואומר המלך אמר כך, מה זה משנה? זאת אומרת זה יותר אמין, נכון? אם כן, רש"י מבין, זה ככה, שזה עניין של חוסר אמון, הם לא מאמינים במשה. עד עכשיו הם האמינו בו, למה? כי משה אמר, אני באתי להוציא אתכם ממצרים. יצאו מים סוף. אז משה ביצע את מה שהוא אמר שהוא יעשה. אז בוודאי שמאמינים במה שהוא אומר. כי מה שהוא אמר שהוא יעשה, הוא עשה. כלומר, לנושא הזה אנחנו מאמינים שנשלחת על ידי ריבונו של עולם. אבל לתת תורה, אתה אדם גדול, אמנם יש לך רעיונות יפים, אבל אל תגיד שזה מהשם. זה מה שהם אומרים. נכון. כלומר, אם זה נראה לך מה שמשה אומר, אז תעשה, אבל אין פה שום חיוב, זה לא רצון השם. ומה שמשה בא ואומר שזה דברי השם, הם לא מאמינים. כן. כן, זה מה שרש"י מביא שם. תשובה על דבר זה שמעתי מהם. זאת אומרת, ויגד לפני כן משה, כן? וכי, כי זה תשובה למה שהם אמרו לפני כן. רצוני לראות מלכנו. כלומר, לפי זה, כל מעמד הר סיני כולו, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתך מארץ מצרים, כל הדיבורים האלה הישירים של הבורא אל משה באוזני העם, כל זה לא היה קורה אם העם היה מאמין. כן? נכון, לכאורה, איפה זה כתוב בעשרת הדיברות? שאלה נפלאה, נכון? זה מה שאתה שואל. איפה כתוב בעשרת הדיברות, אני ממנה את משה?
זה כתוב בהמשך, זה
שהעם
באים
ומתלוננים. מתלוננים? איפה?
הם אומרים, לא, אנחנו לא
יכולים. אנחנו לא יכולים. בסדר, אז מה זה כן עזר, כן? יש דעות בחז"ל, יש אומרים שהעם שמע כל עשרת הדיברות, ויש דעות שהם שמעו רק את שתי הדיברות הראשונות. האמת היא, לפי הפשט, הם שמעו רק את שתי הראשונות. ברור. כי שתי הדברות הראשונות נאמרות בגוף ראשון, אנוכי השם אלוהיך, כי אנוכי השם אלוהיך אל קנה וכו'. אחר כך זה כתוב בגוף שלישי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא יישא, כי לא ינקה השם וכו'. זאת אומרת, זה כבר נאמר בגוף שלישי, משמע שמדברים על מישהו אחר שלא שומעים אותו עכשיו, זה לא השם שמדבר. זה מצד הפשט.
זאת אומרת שבעצם היה צריך מעמד אופסינאי כזה, כל מה שמתחיל להיות, והגבלת את
העם, כל זה זה בגלל שאני רוצה לדבר איתם ישר.
בדיעבד שזה קרה, כי גאון דרך משה צריך להגיע.
נכון, אבל העם הוא עם חכם, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרים, והוא רוצה דברים ברורים. לכן, בא השם לדיבר. אז לפי זה צריך לראות, התשובה לשאלה שלך, איפה יש מילוי למשה, זה צריך להיות בשתי הדיברות הראשונות. ואנחנו צריכים עוד להתבונן, איפה זה באמת כתוב? כן. כן?
יש כזה דיונים, בטבע או לא בטבע. אם זה ברק, זה יכול להיות דרך בני אדם.
מה?
להגיעו לה.
כן.
אז כשמשה מתמנה כגועד בני אדם, הוא יכול לצאת המצרים, והם לא יבינו להיות לא מפתידים. זאת אומרת שאולי זה התבדות של האדם שהוא מאמין שיכול להיות דיון לא בטבע. דרך משה, דרך האדם.
לא, 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 אני לא מסכים עם זה. לא, 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 לא. גאולת מצרים זה לא היה דרך האדם, זה היה דרך השם. זה לא נכון. לא, לא, בגאולת מצרים האדם לא פעל. משה לא עשה כלום שם. כן? זה מה, אני ולא מלאך, אני ולא שליח. כן? לא, שום דבר. ואומר הגר"א, ויאמינו בשם, ובמשה שהוא עבדו בלבד. כן. נכון. נכון. זה מה שהוא אמר להם. אני מביא אתכם עכשיו אל ארץ טובה, ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. זה מה שהוא אמר להם. שיש פה תורה. נדמה לי, אם יש תורה, יש גם משמעות אוניברסלית. הם לא מתנגדים אם זה נחמד וטוב, אבל לה שלא יגיד שזה מריבונו של עולם. אם אני פילוסוף וחכם, ואני אומר לך דברים שמשכנעים אותך, בסדר, תקבל. אבל אני לא אגיד שזה דבר השם. פירוש הדבר שאתה, שיש על זה אחריות של מוחלטות. נכון?
לפי הגר"א, עבד אין לו מהות עצמית.
נכון, כלומר משה לא עושה כלום. זה בניגוד
לאבא. אז אם הוא מדבר משהו, זה סימן שהוא, זה מה שהאלוקים...
בנושא הזה, בנושא הזה של גאולה. מה שהוא אמר שהוא ישלח, בסדר, מה מבינים?
יותר מזה, כאילו להגיד...
אם משה היה מתחיל לדבר על חשבון דיפרנציאלי, היו מאמינים? לא, לא. מי אמר שהוא בקיא בזה?
וגאולה, כאילו, זה התחום שלו, הוא...
תחום גאולה, כן. מומחה לגאולה.
ולאחות, אבל כאילו להגיד, מה המהות של עם ישראל...
חוקי אלוהים ותורותיו, כן? זה בדיוק, כן.
פה בעצם מתבהר המצב שבו עם ישראל נמצא...
לא, זה לא קשור לזה. זה ראינו בפרשת בשלח. זה כבר הוחלט שהם יקבלו את התורה, אבל איך יקבלו את התורה? אם על ידי דיבור ישיר מאת הבורא, או דרך השליח, זה עכשיו נקבע. בוא? עכשיו, התשובה אם כן לשאלה היא, איפה יש פה מינוי למשה? הרמב״ם אומר, כן, שבמעמד הר סיני כל העם שמע בשמיעה הנבואית את כל אלוהים אומר למשה, משה, משה, לך ואמור להם כך וכך. בסדר, אבל למה כך וכך דווקא? בואו נראה מה אומר רש"י על הפסוק, אנוכי השם אלוהיך, בפרק כך, פסוק ב'. פרק כך, פסוק ב' זה, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. טוב, זאת שאלה ידועה, מפורסמת מאוד. מדוע הקדוש ברוך הוא כשמציג את עצמו לפני עבדיו אומר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואינו אומר אנוכי השם אלוהיך הסיבה הראשונה, או אנוכי השם אלוהיך בורא העולם, אנוכי השם אלוהיך וכל מיני הגדרות האין סוף ברוך הוא. למה ריבונו של עולם אומר אשר הוצאתיך מארץ מצרים מתייחס למאורע היסטורי ספציפי?
זה ראו,
מה?
זה ראו, זה אפשר לפעמים.
יש על זה הרבה תשובות, אחת התשובות זה מה שאתה אומר, כן? גם ברבי יהודה לוי יש תשובות לזה. בקיצור, יש כל מיני התייחסויות לשאלה הזאת. רש"י בעצמו גם כן מתייחס לשאלה ונותן כמה תשובות. אני מעוין שנראה ברשותכם את רש"י בפירוש השני שהוא נותן, כן? בפסוק אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דבר אחר, כן? איפה שכתוב דבר אחר ברש"י, יש כמה דברים אחרים, אז הראשון שבו כתוב דבר אחר, לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה ונגלה כאן כזקן מלא רחמים. מה פירוש הדבר? ריבונו של עולם כשנגלה בים יראה להם שהוא גיבור מלחמה, זאת אומרת הוא מסוגל להוציא את ישראל מעבדות לחירות, ולצורך זה שלח את משה, וכאן הוא זקן מלא רחמים. מה? כן, אבל אני עכשיו זה אני ידעתי לפני שאני עכשיו מפרש, אז אני מפרש מה כל צורה אומרת, כן? עכשיו, כלומר, הצורה הראשונה אומרת ריבונו של עולם הוא גואל לאומי, הצורה השנייה אומרת הקדוש ברוך הוא זקן מלא רחמים. מה זה זקן מלא רחמים? זה ראש ישיבה, הוא בא ונותן תורה, כן? רגע, זה לא ברור. אומר רש"י בהמשך, אני פה מדלג על הפסוקים, הואיל ואני משתנה במראות אל תאמרו שתי רשויות הם, אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים ועל הים. כלומר, אני אותו אחד שראית פעם, למרות שאני נראה עכשיו אחרת, כי יכלו להתבלבל, אמרו אם כן יכלו להגיד חז וחלילה שני אלים יש, יש אחד שהוציא אותנו ממצרים והוא גיבור מלחמה, ויש אחד שעכשיו רוצה את התורה, שני אלים, לכן אפשר להגיד לא, זה אותו אחד. גם אותו משה, כן, כידוע יש חלק של העם שלנו שקוראים להם דתיים, והם מאמינים במשה. שואלים מי זה משה? זה רבנו, זה מי שנותן את התורה. יש חלק אחר שקוראים להם חילונים, הם מאמינים במשה. מי זה משה? הגואל הראשון. והתורה אומרת זה אותו אחד, זה מה שהקדוש ברוך הוא בא ללמד, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כן? כלומר, אלה שיצאו ממצרים רצו דגל כחול לבן, במשה ואומר יש כחול לבן בציצית, כן? אגב, זה המקור של הדגל, הכחול הלבן, המקור ההיסטורי, לכן כחול לבן, בגלל הטלית, כן? על כל פנים, זה פה האחדות של הזהות הלאומית עם התוכן הרוחני, ישראל ואורייתא שנתגלה כאן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וזה כמובן מה שהם היו צריכים לשמוע כדי להאמין במשה. אתה כבר מאמין במשה בתור שכזה, בוא תאמין בו עכשיו בתור שכזה, זה ברור. כן, נכון, 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 זה מעט השם, זה לא משנה עכשיו, זה לא הנושא, זה בהגדה של פסח פשע. כן, אנוכי השם אלוהיך. יש פה דבר נוסף שנתגלה להם, מי שמדבר איתם, איך קוראים לו? אנוכי, זה השם שלו. כלומר, בזה נגיד אלוהי ישראל שונה בתכלית השינוי באלוהי הפילוסופים. אלוהי הפילוסופים הוא גדול ומרומם, יש לו רק בעיה אחת, יש מילה שהוא לא יודע לומר, זאת המילה אני או אנוכי, כן? וזה ההבחנה נאמר בין הפילוסופיה לבין האמונה, כן? הפילוסופיה אינה מסוגלת לגלות מי הוא זה שהם מדברים עליו, הם יכולים להגיד מה הוא אבל לא מי הוא. כלומר, להיות משהו זה כבר ציינו לגבי השאלה של פרעה מי השם, כן? כלומר, לדעת מה הוא, להגיד על משהו שהוא משהו, זה להתייחס אליו מבחינה מכנית, הסיבה הראשונה של הכל, אבל זה עוד לא בעל רצון, ובזה נבחנת ההבחנה בינינו לבין הפילוסופיה. כן.
מה האלוקות
בעל האישיות והאופי? בדיוק. זה מישהו שאומר אנוכי. מדרגת הגילוי הנקראת אנוכי. נאמר כך. זה מה שמפחדים ממנו הפילוסופים. הם אומרים, אלוה בעל אישיות, זה הצמצום, זה הקטנה. נכון? ככה הם חושבים. מה אנחנו אומרים? לא. דווקא אלוה בעל פנים, זה אינסוף. כן? אנחנו מכירים אותו בתור מי שנגלה אלינו כאנוכי. ולא במקרה, העברית קוראת לאישיות בשם פנים, בתור גילוי הפנים. כן? זאת אומרת, מה שעל פני השטח הוא דווקא מה שבפנים. זאת אומרת, דרך הזהות האישית, דרך האני, מגלים את העין. אני, אותיות, עין. ודווקא ההגדרות השכליות הן המצמצמות. זאת ההבחנה שהפילוסופיה קצת קשה לה להבין, אבל זה מה שאנחנו על כל פנים אומרים. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנה. הפנים, או מה שנקרא בלשון ביוונית פרצוף, הפרצופים האלוקיים זה גילוי אינסוף. ואם כן, אפשר להבין מה? לא, אי אפשר להגיד אותה. עכשיו, אנוכי ממילא כולל את לא יהיה לך. כן? לכן אמרו, אנוכי ולא יהיה לך זה נאמר ביחד. כי אם אנוכי השם אלוהיך, ממילא לא יהיה לך אלוהים אחר ולא פנה. וזה מספיק כדי לענות לשאלה שלהם, האם משה אבי. ולכן רק שתי הדיברות הראשונות שמעו מפי הגבורה. עכשיו, אז למה יש עוד, חוץ מהדיבר הראשון, יש עוד 9 דיברות? כל 9 דיברות זה בא להסביר את מה? זה בא, כל 9 דיברות הראשונות זה בא להסביר את נבואתו של משה, את עניינה של נבואתו של משה. כי כפי שאמרנו, מה שמייחד את נבואת משה זה שהוא דואג בבת אחת לשלושה יחסים כאחד, בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. כן? לא תורה רק של אחד אלא של כל השלושה. עכשיו כמובן שכאשר אני עוסק בחלק של התורה שמטפל לבין אדם למקום, ודאי שכל התחומים כלולים זה בזה. ולכן גם בתוך בן אדם למקום יש בן אדם למקום, בן אדם לחברו ובן אדם לעצמו. תעשו חשבון מהר, בלי להוציא מחשב, 3 כפול 3 זה 9. כן? זאת אומרת שמוכח להיות שבאנוכי השם אלוהיך המתגלה המוציא ממצרים והמתגלה בהר סיני, חייב להיות שההדרכה המתחייבת מזה תהיה בעלת 9 סעיפים. כן? 3 לבן אדם למקום, 3 בן אדם לעצמו, 3 בן אדם לחברו. וזה בעצם מה שקורה בעשרת הדיברות. 3 הדיברות הראשונות אחרי הכותרת של אנוכי השם אלוהיך עוסקות בעניינים שבן אדם למקום. לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תישא שם השם אלוהיך לשווא, זכור את יום השבת. שכמובן כל אחד יש בו מהשלושה אלה דומיננטיות. שלא יהיה לך אלוהים אחרים זה בן אדם למקום של בן אדם למקום, ולא תישא את שם השם אלוהיך לשווא זה בן אדם לעצמו, השבועה היא תלכות מיהוד האדם. כן? וזכור את יום השבת זה בן אדם לחברו שבבן אדם למקום. כן? למען ינוח שורך ועבדך ומתיך כמוך, יש פה מימד חברתי. וכן אלה שלושת הדיברות הבאות, כבד את אביך ואת אמך לא תרצח ולא תנף, זה בן אדם לעצמו. ברור. כן? הכבוד זה דבר פנימי, לרצוח זה מידת הכעס, ולא תנעף, הניעוף זה קלקול הגוף. כן? זה קלקול הגוף, הנפש והשכל לפי החלוקה הידועה במערב. כן? וכל זה בן אדם לעצמו, אלא שגם פה יש דומיננטיות. קבל את אביך ואת אמך זה מבחינת בן אדם למקום, וקש כבודה מכבוד המקום, ולא תרצח זה מבחינת בן אדם לחברו, ולא תנאף, בן אדם לעצמו של בן אדם לעצמו. כן? חיי האישות הם מבחינת בן אדם לעצמו. וכן השלושה דיברות האחרונות, כן? בן אדם לחברו, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. אלא שכל פעם, כן? לא תגנוב זה בן אדם למקום. כן? ידוע שהגנב עונשו כבד בגלל שהוא חושב שהוא מרמת ריבונו של עולם. לא תענה ברעך את שקר, זה בן אדם לחברו, לא תחמוד, בן אדם לעצמו. כן? כל זה התפרטות של הדיבר הראשון. ולכן אפשר להבין את הדעה בחז"ל שאומרת שכל עשרת הדיברות נאמרו לישראל ישר. כי זה אותו דבר, זה בא לחזק את דברי משה. פשוט. עכשיו, אפשר גם מתוך כך להבין מדוע יש שלוש מצוות חשובות שהתורה אומרת עליהם יהרג ועל יעבור. הלו הם, גילוי עריות, שיחוד דמים, עבודה זרה. עבודה זרה בין אדם למקום, שיחוד דמים בין אדם לחברו, גילוי עריות בין אדם לעצמו, וזה בדיוק בא כסיכום לעשרת הדיברות בסוף הפרשה. איך כתוב כאן? בפרק כף, פסוק י' ת' ויומר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. עכשיו אתם רואים, כן? זאת אומרת, דיברתי עמכם, אז כבר עכשיו אין ספק. לא תעשו ניתים, אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. מה זה בא לומר? זה נגד עבודה זרה. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך ואת צונך ואת בקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא לך וברכתיך. זה המשך של, זה מבחינת אנוכי, כן? זה איסור עבודה זרה, כולל אמונה בשם. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. זה השורש של איסור שירו דמים. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה היסוד של גילוי עריות. ארוך? זה בעצם כל התורה כולה. לכן באמת שלושת המצוות האלה הובאו כאן. כי מה פתאום, מיד אחרי מעמד הר סיני, הדבר הראשון שיש לומר זה לא תעלה במעלות המזבחים. מה, אין מצוות יותר חשובות? כן, אבל זה בעצם בבחינת איסור גילוי עריות בצורתו היותר מעודנת. לא תעלה במעלות המזבחים. וכן גם שפיכות דמים, איסור שפיכות דמים בצורתו היותר מעודנת. כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. כן, וכן אלוהי זהב, אלוהי זהב לא תעשו לכם, זה גם כן איסור עבודה זרה בצורתו היותר עדינה. כן? כי פה לא מדובר על עבודה זרה ממש. מה זה לא תעשו ניתי אלוהי כסף? מה פירוש האיסור הזה, לפי חז"ל, לפי ההלכה?
בעבודת השם.
לא לעשות קרובים מכסף. כן? לא תעשו ניתי אלוהי כסף, שלא תעשו קרובים מכסף. טוב? אם כן, לפי זה, מה הם הקרובים? הם אלוהי זהב. ואלוהי זהב לא תעשו לכם, לי אתם תעשו, לקרובים. אבל יש פה סכנה של עבודה זרה, לכן פה התורה הדגישה תיזהרו מזה. כלומר, זה גילוי עריות, שירות עם עבודה זרה, בעצם כל התורה כולה, בתמצית, בצורתו היותר מעודנת, מיד אחרי מעמד הר סיני. וזה עוד לפני שאנחנו מניחים בכלל שאדם מסוגל לחטוא. המסוגלות לחשוב שאדם, המחשבה שאדם מסוגל לחטוא, זה צריך בשביל זה משפט מיוחד, וזה בעצם פרשת אלי המשפטים שבא לפתור את השאלה של האדם אחרי שנסתבך בכבלי אחר. כן, מדובר על האדם האידיאלי מבחינת פרחה נשמתם, כמו עם ישראל בתיקונו העליון. טוב, זה הכל.